הוא שאל 16,000 אנשים מכל העולם על מה הם מתחרטים. זה מה שהוא גילה. כתבתה של יעל חלק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כמה חודשים אחרי שדניאל פינק התחיל את לימודי המשפטים שלו באוניברסיטת ייל, הוא הבין שהוא עשה טעות גדולה. לא ידעתי בדיוק מה עורכי דין באמת עושים, וברגע שהבנתי את זה, חשבתי לעצמי, זה לא משהו שאני רוצה לעשות, זה משהו שאני רוצה לשלם למישהו אחר כדי שיעשה בשבילי. בסוף השנה הראשונה הוא עזב הכל וטס להודו, אבל האינרציה והמשפחה החזירו אותו אל ספסל הלימודים. הוא סיים את התואר כשהוא שקוע בחובות שכר לימוד ומעולם לא עסק במשפטים. אני יכול לחשוב מה היה אילו, לשקוע בחרתה, להתייסר, אבל אני בוחר לחשוב מה יצא לי מזה. בבית הספר למשפטים פגשתי את אשתי, כך שבסופו של דבר מדובר באחת ההחלטות הטובות של חיי. המשרה הראשונה שלו אחרי סיום הלימודים הייתה כיועץ פוליטי, ולאורך השנים הוא סלל דרך שהסתיימה בתפקיד כותב הנאומים של סגן הנשיא האמריקאי אל גור. ב-1997 פרש מהזירה הפוליטית, ושנה מאוחר יותר פרסם מאמר בהרווארד ביזנס ריוויו, שהפך לספר הראשון שלו, Free Agent Nation, ובו הקדים לתאר את התופעה של אנשים שזונחים את התאגידים האמריקאים הגדולים כדי להיות עצמאים בעולם מחדש. אני מדברת עם פינק שעזב את ביתו שבוושינגטון די-סי לטובת סיבוב הרצאות ברחבי ארצות הברית בעקבות ספרו החדש שעוסק בחרטות. The Power of Regret, How Looking Backward Moves Us Forward. ונזכרת בשיחה שהייתה לי עם אביו של בעלי בביקור האחרון שלו אצלנו. בנסיעה היומית מניו ג'רזי לניו יורק הוא סיפר על החיים הטובים שהיו להם כמשפחה בשנים שחיו בארצות הברית. היה לכם כל כך טוב ובכל זאת רצית לחזור? שאלתי, ספק אותו, ספק את עצמי. בטח הוא ענה בלי להסס, ואני שמח מאוד שעשיתי את זה, ושזכיתי ללוות את ההורים שלי בשנות החיים האחרונות שלהם. אנחנו מסתובבים בעולם עם סק התלבטויות על הגב שלנו. לא רק לגבי הבחירות שעשינו בעבר, עד כמה הן היו נכונות ומה היה קורה אילו היינו בוחרים אחרת, אלא גם לגבי הבחירות שאנחנו צריכים לקבל עכשיו ומה נחשוב עליהן בעתיד. אנחנו חוששים שלמדנו את המקצוע הלא נכון, שהיינו צריכים לעזוב את הארץ או שאנחנו צריכים כבר לחזור אליה, שהיינו צריכים להשאיר את מספר הטלפון שלנו לבחור החמוד ברכבת. אנחנו מצטערים שלא חסכנו מספיק שהיינו צעירים יותר, שלא הגענו להלוויה של אבא של חברה קרובה. יש לנו חרטות שאנחנו נושאים איתנו והן חורצות בנו קמטים של כאב. שנים של מחקר שערך פינק בנושא התקבשו לספר שיצא לאור החודש ונקרא הכוח של חרטה, איך להביט אחורה מניע אותנו קדימה. פינק, בן ה-57, אב לשלושה ונשוי לג'סיקה, אהובתו מהאוניברסיטה, פרסם 7 ספרים. 4 מתוכם היו רבי מחר של הניו יורק טיימס במשך 5 שנים ברציפות ותורגמו ל-42 שפות. הוא כותב על סוגיות חברתיות ועסקיות כמו תזמון, בבדיקות רפואיות שנערכות בערב, מתפספסים הרבה יותר ממצאים בעייתיים, ומוטיבציה, כאשר הציעו תשלום לתורמי דם, המספר שלהם ירד בחצי. אבל למה לכתוב על חרטה? לדבר על החרטות שלנו זה מתסכל, וחושף רגעים רגישים שהם סוג של כישלון אישי. מה הביא אותך לכתוב ספר שלם על הנושא הזה? הרמתי את המבט שלי יום אחד, וגיליתי שעברתי חתיכת דרך בחיים האלה. מצד אחד יכולתי להביט אחורה ולהבין דברים, ומצד שני, עדיין יש מספיק דרך שעליי לעבור. זה לא נושא שהייתי בוחר לכתוב עליו בשנות ה-30 לחיי, אבל בשנות ה-50 זה היה בלתי נמנע. הרהרתי בחרטות של עצמי ורציתי להבין מה אני אמור לעשות איתן. וגם, ככל שקראתי את המחקרים בתחום ודיברתי עם אנשים, הבנתי שאנחנו מסתכלים על חרטה בצורה לא נכונה. על מה אתה מתחרט? החרטות שלי קשורות בנדיבות. מעולם לא הייתי בריון, אבל מוקדם בחיי הייתי לעתים קרובות בסיטואציות שבהן דחקו אנשים החוצה והשאירו אותם מחוץ לדלת. ידעתי שזה לא היה הדבר הנכון לעשות, אבל לא אמרתי ולא עשיתי שום דבר כדי לשנות את זה. במקום להתעלם או להתייסר מהחרטה הזאת, ניסיתי לחשוב עליה. העובדה שהיו לי חרטות בתחום הזה הבהירה לי יותר מכפי שציפיתי עד כמה אני מעריך נדיבות באחרים, וכמה חשוב לי למצוא אותה בעצמי. מעבר לזה, החרטה הזאת עזרה לי להבין איך אני רוצה להתנהג בעתיד. פינק מסביר שבעוד מחשבות בסגנון לא רק מובילות אותנו לסחרור שלילי, עדיף שנתרכז במחשבות מסוג לפחות, ונבין מה אנחנו יכולים לקחת איתנו הלאה מהסיטואציות לגביהן אנחנו חשים חרטה. כדי להבין טוב יותר את התופעה האנושית הזאת, חרטה, פינק הקים אתר שנקרא סקר החרטה העולמי, ובו ביקש מאנשים לתאר חרטה משמעותית מחייהם, יחד עם כמה נתונים דמוגרפיים כמו מין וגיל. יותר מ-16 אלף אנשים מ-105 מדינות שונות השיבו על השאלון של פינק. 22% מהמשיבים סיפרו על חרטות שקשורות לאנשים מהמשפחה שלהם. 19% התחרטו על משהו שקשור בפרטנר רומנטי. הבאים ברשימה היו חרטות בנושא חינוך, קריירה והמצב הפיננסי. מתברר כי ככל שאנשים מתבגרים, יש להם יותר חרטות בנושא משפחה ופחות בתחומים אחרים. אני מתחרטת שמשכנתי את החליל שלי, כתבה אישה בת 41 מאלבמה. אהבתי אותו כשהייתי בתיכון, אבל כשנסעתי לקולג' הוא נשבר, ומשכנתי אותו תמורת $30, ולא היה לי את הכסף לקנות אותו מחדש. אמא שלי עבדה כל כך קשה כדי לקנות לי אותו כשהתחלתי לנגן בתזמורת של בית ספר, וממש אהבתי אותו. זה היה הדבר היקר שלי. אני יודעת שזה נשמע טיפשי, כי זה רק חפץ, אבל עבורי זה ייצג הרבה יותר מזה. את התמיכה של אמא שלי, את זה שהיא שילמה בתשלומים על כלי שלא יכולנו להרשות לעצמנו. שעות על גבי שעות שבהן למדתי איך לנגן, זיכרונות מתוקים שלי עם החברים שלי מהתזמורת. אני לא יכולה לשנות את זה שאיבדתי את החליל, ויש לי חלומות עליו. גבר, בן 32 מישראל, כתב כי אני מתחרט שמיהרתי להתחתן עם אשתי. עכשיו, 3 ילדים מאוחר יותר זה קשה לחזור אחורה בזמן, וגירושים ישברו את הלב של ילדיי. אישה בת 71 מניו ג'רזי כתבה, כשהייתי ילדה, אמא שלי שלחה אותי לחנות מקולת קטנה כדי להביא מצרכים. לעתים קרובות הייתי גונבת ממתק שהמוכר לא הסתכל. זה הטריד אותי במשך בערך 60 שנה. בפסיכולוגיה מגדירים חרטה כהרגשה לא נעימה שמקושרת עם פעולה או חוסר פעולה שאדם עשה והובילה למצב שהוא היה רוצה שיהיה שונה. על פי תיאוריות ניהול, חרטה היא מה שקורה בעקבות השוואה של התוצאה הממשית והתוצאה שהייתה יכולה להתקבל אם מקבל ההחלטה היה בוחר אחרת. פינק זיהה 4 קטגוריות עיקריות של חרטה. הראשונה היא הקטגוריה של חרטות יסודיות. אם רק הייתי הולך לבדיקה הרפואית בזמן, או אם רק הייתי מפסיק לשתות אלכוהול לפני שהיה מאוחר מדי. אלה חרטות שנשענות על הצורך האנושי ביציבות. אנחנו רוצים להיות בריאים, אנחנו רוצים להרגיש שהמצב הפיננסי שלנו בטוח. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לקבל החלטות קטנות שיש להן אפקט מצטבר, כמו להפריש כסף לפנסיה או לצאת להליכה בכל יום. התחום השני הוא חרטות אומץ. אילו רק הייתי לוקחת את הצעת העבודה, או אם רק הייתי מעזה לפתוח את הפה ולדבר, אלה חרטות שנשענות על הצורך האנושי בצמיחה והתפתחות. החרטות האלה משאירות אותנו להרהר בדלתות המסתובבות של גורלנו. מה היה קורה אם הייתי אמיצה יותר? השלישי הוא חרטות מוסריות. אם רק הייתי עושה את הדבר הנכון. אלה חרטות שנשענות על הצורך האנושי בטוב. רק 10% מהחרטות הן מוסריות, אבל לעתים אלה החרטות הכואבות ביותר, כאשר ברגע המכריע בחרנו נגד קריאת המצפון שלנו, ולאורך זמן ההחלטה הזאת מייסרת אותנו. האחרון הוא חרטות בנוגע לקשרים עם הזולת. לו רק הייתי יוצרת קשר. אלה חרטות שנשענות על הצורך האנושי באהבה. זו הקטגוריה הגדולה ביותר של חרטות, על קשרים שהתנתקו בין הורים וילדים, אחים, קולגות. כדי לחדש את הקשר, במקרה שזה אפשרי והאדם השני עדיין חי, נדרש מאמץ והתמודדות עם חוסר ודאות והסכנה שבדחייה. איך אני יכולה לדעת אם אני עומדת בפני החלטה שאני עלולה להתחרט עליה? יש פעמים שאנחנו מגזימים במחשבה על החרטה העתידית שנחווה, וזה יכול להוביל אותנו להימנעות מוגזמת מסיכונים. הסוד הוא לדעת לצפות מה היו החרטות שידבקו בנו במשך עשורים. אלה החרטות שקשורות לבחירה, אם לעשות את העבודה, לקחת את הסיכון, לעשות את הדבר הנכון ולהושיט יד לחידוש קשר. וכשאני ניצבת בפני החלטה כזו, איך אדע מה לעשות? באופן כללי אנשים מתחרטים על כך שלא לקחו סיכון שהיה בגבולות ההיגיון, ועל זה שלא עשו את הדבר הנכון מבחינה מוסרית. לכן יותר סביר שתתחרטי אם לא תעשי מהלך נועז בקריירה, מאשר אם תעשי כזה. ובכל מקרה כדאי לך לקבל את הבחירה המוסרית. מעבר לזה, תני לי להציע לך שתי טכניקות. הראשונה, כשאת מקבלת את ההחלטה, דמייני שאת יכולה להתקשר אל עצמך של שנת 2027 או 2032. כשאת שלעתיד מסתכלת אחורה על ההחלטה, מה את רוצה להגיד לעצמך? והשנייה, כשאת מתלבטת לגבי ההחלטה, תשאלי את עצמך, מה הייתי אומרת לחברה הכי טובה שלי לעשות? זה בדרך כלל חושף את התשובה. כשאנחנו מנסים לקבל החלטה שלא נתחרט עליה, העולם נחלק לשני סוגים. אלה שמנסים לוודא שהם ממקסמים את הסיטואציה, גם אם מדובר בבחירה לא דרמטית, כמו מלון בחופשה או זוג נעליים, ואלה שמסתפקים בכך שמצאו פתרון שעונה על הדרישות. פינק מסביר. ממקסמים מנסים לקבל את ההחלטה הכי טובה בכל דבר שהם עושים. מה שאנחנו רואים בוודאות במחקרים זה שממקסמים הם אומללים. הם מתאכזבים יותר ומתחרטים יותר. זה קורה מפני שהם מציבים לעצמם משימה בלתי אפשרית. הסוד הוא למקסם במספר מצומצם של דברים חשובים, בניית יסודות יציבים לחייך, ללמוד ולצמוח, לאהוב ולהיות אהובים, ולהיות מאזן המסתפק לגבי כל היתר. קראתי יותר מ-16,000 חרטות של אנשים מכל העולם, דיברתי איתם, ולא הייתה שם אפילו חרטה אחת לגבי קניית המכונית הכחולה במקום האפורה, או לגבי טיסה לשוודיה במקום לפריז. כמעט כל החרטות נגעו בקבלת החלטות גרועות במרחב מצומצם של דברים, יציבות, אומץ, מוסר ואהבה. אלה הבחירות שהופכות את החיים לראויים. ואם כבר עשינו משהו שמעורר בנו חרטה, אנחנו יכולים לבטל אותו? בספר אתה מציע לעשות קונטרול זי על דברים. יש כפתור כזה במציאות? יש פעולות שעשינו ואנחנו יכולים לנסות להחזיר את הגלגל לאחור. אם פגענו במישהו, אנחנו יכולים להתנצל. אם בגדנו במישהו, אנחנו יכולים להגיע להבנות ולהשלים. אם עשינו קעקוע מכוער, אולי אחד שאומר בלי חרטות, אנחנו יכולים להסיר אותו. אבל זה בבירור הרבה יותר קשה ולעיתים קרובות לגמרי בלתי אפשרי, אם אנחנו מתחרטים על הדברים שלא עשינו. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לאנשים סביבנו להתמודד עם החרטות שלהם? אנחנו יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה בללמד אותם להגיב לרגשות שליליים באופן כללי. המפתח הוא לא להתעלם מרגשות שליליים ולא לשקוע בהם, אלא לחשוב עליהם. הדרך לעשות את זה היא להתייחס אל עצמך ולטעויות שלך בנדיבות ולא בתינה, לחשוף את החרטה כדי להקל על הנטל ולראות את הדברים בצורה הגיונית. ואז לקחת צעד אחורה, ללמוד את השיעור והלקח כדי להשתמש בתובנות האלה בעתיד. יכול להיות שאנשים שנולדו כמה עשרות שנים אחריך חווים חרטות אחרות? נראה שאנשים עכשיו לא מאסיסים להתפטר ולוותר על המשרות שלהם. אני סקפטי לגבי הבדלים משמעותיים בין הדורות. לדעתי, מרבית ההבדלים נובעים מהמיקום על ציר החיים יותר מאשר משנת הלידה שלך. מה שאנחנו רואים באופן ברור מהנתונים הוא האופן שבו חרטה משתנה לאורך חיינו. כשאתה צעיר, יש לך מספר דומה של חרטות לגבי דברים שעשית ולגבי דברים שלא עשית. אבל ככל שאנחנו מתבגרים, חרטות של עשייה פוחתות וחרטות לגבי אי-עשייה מתגברות. מה השתנה בחיים שלך בעקבות כל מה שלמדת על חרטה? השיחות שהיו לי עם אנשים על החרטות שלהם בנוגע לקשרים, שיחות שבהן אנשים אמרו לי בצער וכאב, אם רק הייתי מחדש את הקשר, שינו את ההתנהגות שלי. היום, אם אני נמצא בצומת שבו אני תוהה אם ליצור קשר, אם להיות זה שיעשה את הצעד הראשון, התשובה ברורה לי, והיא תמיד כן. כשיש ספק, תושיטי יד. הוא שאל 16,000 אנשים מכל העולם על מה הם מתחרטים. זה מה שהוא גילה. כתבתה של יעל חלק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.